שיר של היום, ריף מסכת חולין, דף מ' א' עמוד א', אנחנו מתחילים את השיעור בדף מ' עמוד ב', 4 שורות לפני הסוף. אני רק אציין לפני שנתחיל את השיעור, שציינתי באדום כמה קטעים ברן שהם חשובים להלכה, אני אזכיר אותם בעל פה בלי לקרוא בפנים הרן, בשביל לקצר את השיעור. אז אומרת הגמרא, זאת גמרא בדף קי"א עמוד ב', התמר, דגים שעלו בקערה, רב אמר, אסור לאוכלם בקותח, ושמואל אמר, מותר לאוכלם בקותח. ונפסקה הלכה, אמר חזקיה, משמי דאביי, חטא דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלם בקותח. הדגים שעלו בקערה פירושו דגים שעלו מן הצלי, זאת אומרת, היו צלויים, צלו אותם, וכשהם עדיין רותחים, הניחו אותם על גבי קערה בשרית נקייה שבלוע בבשר. וטעם הבשר הבלוע בקערה עובר לדגים, שהרי הדגים האלה הם רותחים. וזה סוג של עירוי, עירוי מבשל כדי קליפה, ולכן כדי קליפה של טעם הבשר הבלוע בקערה עובר לדגים. אז לדעת רב, אסור לאכול את הדגים האלה בקותח שהוא מאכל חלבי כידוע, משום שהטעם הבשר עדיין מורגש מספיק לדעת רב, כדי לאסור לאכול את הדגים עם דבר חלבי. אבל שמואל סובר שמותר לאוכלם בקותח, כיוון שיש לנו פה כלל, לפי שמואל, נד בר נד תרה, מותר, זאת אומרת, נותן טעם, בנו של נותן טעם, מותר, כל עוד, והוא בעצם של היתר, דהיינו, היות והטעם הראשון של בשר, הבלוע בתוך הקערה, הוא טעם ראשון, כמו שאמרנו, שעובר לדגים, הופך להיות טעם שני, וטעם שני של בשר, הבלוע בדגים, נחשב כטעם קלוש, למרות שהוא בכל זאת מורגש, אבל ההרגשה הזו היא נחשבת כחלשה מאוד, והיא לא אוסרת לאכול את הדגים עם דבר חלבי. וכך פוסק באמת רב חזקיה, משמד הבאיה, הלכתה דגים שעלו בקערה, אנחנו כמובן עברנו לדף מ' א' עמוד א', שדגים שעלו בקערה מותר לאוכלם בקותח, דיינו כדעת שמואל. הר"ן הביא מחלוקת ראשונים, אם פה מדובר שהדגים הרותחים ושעלו מהצליה כשהם רותחים, הם נמצאים בקערה בשרית נקייה, אבל קרה, צוננת, ורק על זה מותר לאוכלם בקותח. או אם מדובר בדגים שנתבשלו אפילו בקדרה בשרית בת יומה. בזה הוא מביא באמת מחלוקת ראשונים, דעת ריבה בשם רש"י, בעיקר דעת הרמה שהיתר נאמר דווקא ב... עלו בקערה, דהיינו, שאומנם הדגים האלה היו חמים, אבל הם הונחו על גבי קערה בשרית, קרה וצוננת, רק בזה אנחנו מתירים לאוכלם בקותח. אבל אם הם התבשלו הדגים האלה בקערה, וכל שכן אם הם ניצלו, צלו אותם בקערה בשרית בת יומה, בזה אין היתר לבוא ולבשל אותם, לבוא לאוכלם את הדגים האלה בקותח. יש שתראו במבושל, אבל לא בצליה, כי במבושל יש עדיין מים, ויש סוג של 3 נותני טעם. בטעם ראשון נמצא של בשר נמצא בקערה, עובר מהקערה למים, ומהמים לדגים. ולכן פה הנחלש פה עוד יותר הטעם, וזה יהיה מותר לבוא ולאכולם בקותח. אבל אם הם ניצלו, דיינו שצלו את הדגים על גבי קערה, בשרית בת יומה, בזה אין להתיר, כי אין שם המגע הוא מגע ישיר בין הדג לטעם הבשר הבלוע בכלי, ויש שיחמירו בדבר הזה. אבל דעת השולחן ערוך, על פי דעת הרבה ראשונים, הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, אבי העזרי ועוד ראשונים, וכך משמע מדברי רש"י עצמו, ולא כמו שריבה מצטט בשם רש"י, שהיות ולא חילקו באיזה צורה הדגים קיבלו טעם מהבשר, לכן יש להבין מהם שבין בנתבשלו, בין בניצלו בתוך הכלי הבשרי בין יומו, מותר לכתחילה לאוכלם בקותח. וכך פוסק באמת השולחן ערוך להלכה, שאין לחלק, ולכן דגים, אפילו שבישלו, צלו אותם בכלי בשרי בין יומו, מותר לכתחילה לאוכלם עם דבר חלבי. הבית יוסף מוסיף בבדק הבית עוד חידוש, שאפילו לכתחילה מותר לבשל בכלי חלבי או בכלי בשרי את הדגים, אם מדובר בכלי בשרי, את הדגים האלה, כן? כדי שהוא יוכל לאכול, למרות שהוא יודע מראש, הוא הולך לאכול אותם עם דבר חלבי. וכך פוסק באמת רב עובדיה יוסף לפי זצ"ל, שכן עיקר דעת השולחן ערוך. למרות שבשולחן ערוך לא משמע כך, אבל מהשולחן ערוך בעצם העתיק לשון הגמרא, כך שאין הכרח בדבר, אבל הדברים ברורים בבדק הבית, שלכתחילה מותר לקחת כלי בשרי בין יומו, לבשל בתוכו דגים, או לצלות בתוכו דגים, כשיודעים מראש שהולכים לאכול עם דבר חלבי. וכך פוסק באמת השולחן ערוך בסימן צדה סעיף ב', ביצה שנתבשלה במים בקדרה חולבת, פה המקרה הוא מקרה הפוך, אני מביא את הסעיף הזה, למרות שבסעיף א' מובא כבר את הדין של דגים, אבל כיוון שפה מוזכר גם דעת הרמה, לכן העדפתי את הסעיף הזה. בכל מקרה זה אותו דין, ביצה שנתבשלה במים בקדרה חולבת, מותר לתת אותה בתוך התרנגולת אפילו לכתחילה, אבל אם נתבשלה בקדרה עם בשר, ואפילו בקליפה, אסור לאוכלה בקותח. כמובן שהוא בישל את הביצה עם הבשר, אז ודאי שפה מה שנבלה בתוך הביצה, זה טעם ראשון של בשר. וודאי שאי אפשר יהיה לאכול את הביצה הזו עם גבינה, שהרי בלוע בביצה רק טעם ראשון, ובזה לא איתם. ומה זה נד ברנד דהתרה? עדיין לא הסברנו את זה. נד ברנד דהתרה, הכוונה היא, שהטעם הבשר בלוע בגדרה הוא ודאי טעם היתר, זה בשר כשר. כשהוא עובר לדגים, אז זה טעם בשר שנבלה בדגים, גם הוא מגע חיבור של היתר, דגים וטעם בשר, כן? לא אסרנו גם משום צרת, טעמו לא אוסר בדגים, ולכן זה עדיין היתר. רק כשהוא עובר במגע עם הקותח, אז זה נהפך להיות של איסור, אבל כבר מצב של נד ברנת, זאת אומרת של טעם קלוש של בשר שנמצא בדגים, ואין לו דין בשר בכלל, לכן מותר לאכול את הדגים האלה, התחילה עם הקותח. מביא הרמה שיש מחמירים בצליה ובישול, לאסור נותן טעם, בר נותן טעם. כמו שאמרנו בשם ריוון, בשם רשי, וגם כך הביא המורדכי, והמנהג לאסור לכתחילה, הוא בדיוון מותר בכל עניין, זאת אומרת, גם אם אדם צלה את הדגים בכלי בשרי, בין יומו, והניח את הדבר, את הדגים האלה בקותח, בדיעבד יהיה מותר לאכול את הדגים האלה. ולכתחילה אסור להניח את הדגים האלה בקותח, אם בישלו אותם בכלי בשרי או צלו אותם. ודווקא לאכול עם חלב והבשר עצמו, אבל לתנם בכלי שלהם, מותר לכתחילה, ואת לבוא ולהניח דגים שבישלו או צלו אותם בכלי בשרי, להניח אותם בכלי חלבי, זה לכל הדעות מותר, כל האיסור הוא, לפי שיטת הרמה, רק שאני אוכל את הדגים עם דבר שהוא חלבי בעצמו. וכן נהגו, וכן אם לא נתבשלו, ניסו תחילה, רק עלו בכלי של בשר, מותר לאוכלם עם חלב עצמו, כמו שהסברנו, שזו היא שיטת חלק מן הראשונים, וכך פסק באמת הרמה. וכן להפר, וכן אם היה הכלי שנתבשלו או ניצלו בו לפגם, שלא היה בין יומו, נוהגים יותר לכתחילה לאכול עם המן השני. את כל מה שאמרנו פה, שעם דגים שבישלו אותם בכלי בשרי, עשו לאוכלם בקותר, זה דווקא אם הכלי הוא בין יומו, אבל אם הכלי הזה הוא אינו בין יומו, מותר לכתחילה לאכול את הדגים האלה, עם גבינה. וכל זה כשהמאכל אינו דבר חריף, כמו שנראה בהמשך, בדין עצנון. הר"ן מוסיף, כן, שכל מה שאמרנו נד ברנד זה בשל היתר. כמו שכבר הסברנו, שבשר בחלב, דווקא מתירים נדברנת של היתר. אבל אם מדובר בשל איסור, לדוגמה, אם הכלי קיבל טעם של טרפה, אז בזה אנחנו לא אומרים שדגים שהוא בישל אותו בכלי טרף, נהפך להיות נדברנת ומותר לאכול את הדגים, כמות שהם. שפה גם בנותן טעם של טרף, מה זה נותן טעם של איסור, התחיל בשל איסור, אסור דינו שהוא אסור לעולם, אפילו כמה דרגות של טעמים. הרן עוד הביא מחלוקת, חידוש של ספר התחומה, שדן בשאלה האם מותר להדיח במים רותחים, כלי חלבי עם כלי בשרי, ולמרות ששניהם נקיים, מדובר ששניהם נקיים לגמרי מממשות בשר או חלב, והספר התחומה דן לאסור בדבר הזה, משום שבמים החמים האלה, שהם כלי ראשון, נפגשים טעם שני של הבשר עם טעם שני של החלב. את הטעם הבלוע בכלי הבשרי יוצא למים, והוא פוגש מיד את הטעם החלבי שיצא מהכלי החלבי במים האלה. בעיקר באמת פוסק הרמה, אבל הרמב"ן והרשב"א סוברים להתיר, כיוון שזהו בדיוק המקרה, אולי אפילו יותר קל מהמקרה של דגים שעלו בקערה. שהרי הקערה הבשרית הזאת שרוצים להדיח אותה בתוך המים החמים, אז זה כמו הקערה הבשרית שהניחו עליה דגים. עכשיו, המים החמים האלה שבהם אנחנו מדיחים את הכלים, בעצם הדגים, כן, זה כמו הדגים שדיברנו עליהם, דגים שעלו בקערה, והטעם החלב שנמצא במים, שבא מן הכלי החלבי, זה בעצם הקוטח, זה אפילו יותר טוב מן הקוטח, יותר קל מן הקוטח, שקוטח זה החלב עצמו, ופה מדובר רק על טעם חלב שיצא מן הכלי. לכן, דעת הרמב"ן והרשב"א, להתיר, לשטוף כלים בשרים וחלבים יחד בכלי, במים רותחים אפילו כלי ראשון, ובלבד שהם יהיו נקיים, ונהיה בטוח שהם נקיים עם ממשות, חלב ובשר. כך פוסק השולחן ערוך להקל, שלא כדעת ספר התחומה. אבל אם אחד הכלים אינו נקי, ויש בו ממשות בשר או גבינה, כמובן שאסור לכולי עלמא. כך פוסק השולחן ערוך, בסימן צדה סעיף ג', כערות של בשר, שיותרו ביורה חולבת בחמין שהיה צולדת בהם, אפילו שניהם בני יומן, מותר, משום דבלי נותן טעם, בר נותן טעם, דהתרה. והוא שיומר בריא לי שלא היה שם שום שומן דבוק בהם, ואם היה שומן דבוק בהם, צריך שיהיה במים 60 כנגד ממשות השומן, שעל פי הקערה. כך פוסק השולחן ערוך בסעיף ג'. הרמה, כמו שאמרנו, שיש אוסרים אפילו אין שומן דבוק בהם, כדעת ספר התרומה, ועוד ראשונים, אלא אם כן אחד מן הכלים אינו בני יומן, מבלימת כלי ראשון, ואז כל הכלים מותרים והמים נוהגים בהם איסור התחילה. אבל אם שניהם בני יומן, והטיח אותם ביחד בכלי ראשון, הכל אסור, כמו שאמור לפי ספר התרומה. והכי נוהגים ואין לשנות, כך כותב הרמה, ודווקא שהותחו ביחד ובכלי ראשון, אבל אם הותחו זה אחר זה, זאת אומרת הוא לקח כלי פרווה, עם מים רותרים כלי ראשון, והכניס בתוכו כלי בשרי נקי, ואחר כך כלי חלבי נקי, או בכלי שני, שנאמר שהכלי הפרווה יש בו מים חמים, אבל זה רק כלי שני, הכל מותר גם לדעת הרמה. השולחן ערוך חידש הלכה, שלא מוזכרת בראשונים, וסובר שיש פתרון לבוא ולהדיח כלים בשרים וחלביים, שהם בדרך כלל כשמדיחים הם לא נקיים, יש בהם ודאי שומנים, חלביים או בשריים, וכיצד יש אפשרות בכל זאת לכתחילה להדיח אותם ביחד. אומר השולחן ערוך בסעיף ד', יראה לי שאם נתנו אפר במים חמים שביורה, קודם שהניחו את הקדרות בתוכה, אף על פי שהשומן דבוק בהם מותר, ועל ידי האפר הוא נותן טעם לפגם. את הפתרון שמציע השולחן ערוך הוא לקחת מים, אפילו חמים כלי ראשון, ולהכניס בתוכם אפר. האפר הזה בכמות מספיקה פוגם את המים לגמרי, כך שגם אם הממשות, כשאני מכניס את הכלי החלבי, גם אם יש בו ממשות חלב, הממשות של חלב הזו נפגמת על ידי האפר, ולכן אין כבר פה טעם חלב, שהרי זהו טעם חלב במים שהוא, וגם ממשות שהיא פוגמה, וגם כשהוא יכניס אחר מכן את הכלי הבשרי, גם כן הממשות בשר תיפגם על ידי האפר, כאשר התערובת שתהיה במים זה יהיה ממשות בשר עם ממשות חלב, אבל פוגמים על ידי האפר, כך שגם אם נבלה בתוך הכלים חזרה, אז לא נבלה לא בשר בחלב, אלא בשר בחלב פגום, שהדבר הזה מותר לכתחילה. והדין הזה שהביא השולחן ערוך, בסופו של דבר התקבל באחרונים, והיום במקום אפר שמים סבון, כדי להתיר את הדבר הזה. עריף ממשיך פה בסוגיה שם, בעצם זאת גמרא שנמצאת בדף קוף י"ב עמוד א', צנון שחתכו בסכין, אדם לקח סכין בשרית, והסכין הזאת, היא, יש בה ממשות שומן של בשר על הסכין, ואיתה הוא חתך צנון. אסור לאוכלו בקותח, אסור לאכול את הצנון הזה בקותח, למה? אומרת הגמרא, ודווקא צנון, דאגב חורפי בלה, כן? שהחריפות הצנון, אם דוחק הסכין, יש פה שילוב של שני דברים, כן? תרטלריותה, דהיינו הצנון החריף, ודוחק הסכין, ששילוב של שניהם מבליע את טעם הבשר הבלוע בסכין, וכמובן גם הממשות שנמצאת דבוקה בסכין. עכשיו השאלה היא, באיזה מידה הצנון הזה נהפך להיות בשרי, כן? יש פתרון אחד, זה פתרון שכבר הזכרנו בשיעורים הקודמים, זה לטעום את הצנון, לבדוק אם יש בו טעם בשר, אם אין בו טעם בשר, מספיק לשטוף אותו, את כל הממשות שומן שדבוקה בצנון, ולאכול את הצנון עם גבינה, אבל אם אין אפשרות או ששכחו לבוא ולעשות זאת, אז השאלה כמה, באיזה מידה, או שיש בו טעם באמת, מרגישים טעם בצנון, עד איזה מידה נבלה טעמו של הבשר בתוך הצנון. ובזה נחלקו באמת הראשונים, דעת הרבד שנבלה בעובי כדי נטילה, דהיינו עובי אצבע, 2 סנטימטר לתוך הצנון, אבל לא יותר, דהיינו יחתוך עובי של 2 סנטימטר בצנון, מקום שהוא חתך את הצנון עם הסכין, וזה די בזה, ואת השאר יוכל לאכול עם גבינה. וכאן פוסק באמת השולחן ערוך בסימן צד וו, אבל הרשב"א והר"ן נוסחים לאכול את כל הצנון כולו, כיוון שמזה שהגמרא לא אמרה כמה נאסר, משמע אפילו כולו. וכן פוסק באמת הרמ"א להחמיר כדעת הרשב"א, ומוסיף הרשב"א שדברים חריפים ולאו דווקא צנון, כמו שום, בצל, צנון, שאר מיני תבלין שהם חריפים, פעמים אסור לשוחקם במחתשת של עובד כוכבים, לבוא ולשחוק אותם במחתשת של גוי, זה אסור, אפילו אחר הדחה, מוד שהוא הדיח את המחתשת, אין לסמוך על כך, ועדיף לא לטחון את הצנון, או את הבצל בתוך הכלים האלה. יש עוד מחלוקת בראשונים, האם מה הדין אם הכלי הבשרי אינו בן יומו? האם חריפות וכלי בשרי שאינו בן יומו, האם גם זה הופך את הצנון לבשרי או לא? ובזה נחלקו גם הראשונים. להלכה שולחן ערוך בסתם פסק להקל, שאם זה לא בן יומו, למרות שזה חריף, למרות שיש דוחק הסכין, אז לא נהפך הצנון לבשרי, ומביא בשם יש אומרים שכן נהפך להיות בשרי, וכך דעת הרמה לחשוש שאם זה לא בן יומו, אז צריך להדין ולהחמיד דבר הזה. כך נפסק בשכנו בסימן צדיו וסעיף א', צנון או סלקה, סלק, גם הוא נחשב כדבר חריף, שחתכם בסכין של בשר בן יומו, או שאינו מקונח, אסור לאוכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך, כדי נטילת מקום שהוא כאוהב יצבע, או שיתאמנו ולא יהיה בו טעם בשר, שאז מותר בהדחה. אז רואים פה בסתם מרן, שדווקא אם הסכין הוא בן יומו, או שיש ממשות בשר על גבי הסכין, הצנוע נהפך להיות בשרי, בעובי אצבע, דהיינו 2 סנטימטר עובי של הצנון. ואז יהיה מותר, או שהוא יתאם אותו וידיח את הצנון ואז יהיה מותר. אבל ביש אומרים מוסיף השולחן ערוך, דהו הדין לאינו בן יומו, והוא מקונח. גם בזה יש מחמירים לאסור את הצנון, לפחות כדי נטילת מקום. ואם לא נטל מהם כדי נטילת מקום, וגם לא טעמם ובשלם בחלב, צריך 60 כנגד מה שנגע מהסכין בהם, הוא הדין לחותכם בסכין, סכין של עובד כוכבים, שהרי סתם סכין של עובד כוכבים, גם הוא לא נקי, זה מה שאנחנו אומרים, זה כלל שמביא רש"י בכמה מקומות, סתם סכין נחשב אינו נקי, סתם קערה נחשבת כנקייה. הרמ"א באמת פוסק להחמיר בדברים האלה, וכן נוהגים לכתחילה לאסור גם את כל הצנון, אני קורא פה דברי הרמ"א פה בסעיף א' של סימן צדיו, ואם חתכם דק דק, זאת אומרת הוא חתך דק דק את הצנון, או את הדברים החריפים האלה, צריך לשאר 60 כנגד כל הצנון, ויש אומרים שאם חתך צנון בסכין של איסור, כולו אסור, זאת אומרת כל הצנון נאסר כדעת הרשב"א והר"ן, וכן אם חתכו בסכין של בשר, אסור כולו בחלב, וכן נוהגים לכתחילה, אבל בדיעבד אין לאסור רק כדי נטילה, כדעת בית יוסף, בדעת הרב"ד, וכמו שפסק השולחן ערוך. וכל זה אם חתך הצנון עצמו, אבל אם חתך הירק שעל הצנון, אין לחוש. כן, כי הירק שעל הצנון הוא לא נחשב חריף, והוא גם מנקה את הסכין. נמשיך פה בדברי הריף, אבל קישוט, קישוט זה בעצם קישויים, הם נחשבים כדבר לא חריפים, כידוע זה אפילו מתוק, או יש בזה סוג של מתיקות, אין השמנונית נבלעת, זאת אומרת השמנונית שדבוקה בסכין הבשרי, השמנונית הבשרית, כן? אז היא לא נבלעת בקישו, שהרי אין בו חריפות, ואמרנו רק אם יש שילוב של שני דברים, דהיינו, גם חריפות וגם דוחק הסכין, אין פה חריפות, לכן זה לא נבלע לעומק הקישור. ולכן השומן של הסכין רק צפה על מקום החתך, ולכן גריר לבי פסקה ואכיל. הוא יכול מספיק לגרור בסכין את מעט את, מה, את מקום החתך, ובזה הוא מסיר את השומן הדבוק בקישור, והוא יכול לאכול לא יספיק בזה הדחה, משום שמתוך לחותם הקישור דבר לך, אז אי אפשר להדיח אותו, כי על ידי ההדחה, מה שיקרה, השומן הזה ידבק. השומן הזה ידבק, אז הדחה באמת לא תספיק, כמו שאמרנו, כי זה נדבק יותר, לכן אין ברירה אלא לגרד, את מקום של הקישו מן הבשר ומן השומן שנדבק בו. עכשיו, פה הוא מביא גם הר"ן בשם הרשב"א, גם ציינתי את זה במודגש, בדברי הר"ן, שיש לנו 3 דרגות שכדאי אחת ולתמיד להגדיר אותן. יש לנו גרידה, יש לנו כדי קליפה ויש לנו כדי נטילה. זאת אומרת, כמובן שיש לנו הדחה ויש לנו גם קינוח, לקנח מקום מסוים שיש בו, נדבק בו דבר איסור, זה על ידי בד. הדחה זה שטיפה על ידי מים, גרידה זה לגרד את המקום על ידי סכין, כדי קליפה זה לקלוף קליפה גסה קצת כדי שתוכל להינטל כולה כאחד, ומה שאין כן בגרידה שלא צריך שזה יינטל כולה כאחת, ונטילת מקום הוא יותר מן הקליפה שצריך להעמיק וליטול חתיכה עבה קצת, ובפוסקים מוזכר שזה כאובי אצבע, שזה 2 סנטימטר. ממשיך הריף פה בדברי הגמרא, ואי פתיח או פתח בהו דליפתא שרי. זאת אומרת, הכוונה שאם הוא מערב בשעת החיתוך כלחים של לפת שנחשב מתוק, שחותך במעורב כלחים של לפת, ואחר כך את הסלק, סלק זה תרד שהוא נחשב חריף, אז כלומר, הוא עושה בשלבים, קודם עם הסכין הזו הבשרית, שיש בה שומן דבוק בה, הוא חותך קודם לפת, ואחרי הסלק, הדבר מותר, ולא צריך לבוא ולעשות כלום לסלק, הסלק מותר כמות שהוא. כך מסביר הר"ן, שהכלח הלפת, המתוק, מבטל את טעם השמנונית שעל הסכין, ואין הטרדים מקבלים ממנו טעם, וזה מותר. וכך פוסק באמת השולחן ערוך בסימן צדי וב סייבה, חתך קישואים בסכין של בשר, מותר לאוכלם בחלב בגרידה, בלבד שיגרוד ממקום החתך, ואם חתך בו לפת, אפילו גרידה אינו צריך, אלא הדרכה בעלמה, ולא עוד אלא, אפילו צנון, גם הלפת עצמו לא צריך, כי בעצם הלפת פוגם את טעם השומן, ולא עוד אלא אפילו צנון שחתך אחר הלפת, שרי בהדחה כמו הלפת, לפי שטעם הלפת משונה, ומבטל טעם הנפלט מהסכין. אומר הרמה, ודווקא לפת שטעמו משונה, אבל ירק או לחם או שאר דברים לא, ואפילו בלפת אין להתיר לחתוך צנון רק פעם אחת, אבל לא הרבה פעמים, ואם לא שחתך רק כל פעם לפת, בין חתיכת צנון לצנון. נמשיך פה בדברי הריף, הקטע הזה בריף נמצא בסוגריים, כי לפי כמה גרסאות הוא באמת לא מופיע בריף, וכך באמת טרן משמע מדבריו, שאין, הדבר הזה לא קיים בגרסאות שהיו לפני הר"ן, גרסאות של הריף שהיו לפני הר"ן. כל מקרה אנחנו נסביר ונביא את הקטע הזה, כי הוא חשוב להלכה וגם מובא בשולחן ערוך. בא מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, מהו לאנוכה קדם דמלכה גבי קדה דקמחה? שאלו פה את... שאל רב דימי בר יוסף מרב נחמן, רב יוסף בר דימי שאל שאלה את רב נחמן, מהו להניח קדה דמלכה, זאת אומרת יש לו קד של מלח, והקד הזה הוא פתוח, וליד קד דקמחה, קד של קוטח שגם הוא פתוח. כמובן שהקוטח הזה הוא חלבי. והשאלה היא, האם צריכים לחשוש שמי ייפול מן הקד של הקוטח לתוך הקד של המלח, והמלח יהפוך להיות חלבי, לפחות חלק ממנו, ויש חשש שמי ייקח מן המלח כדי למלוח בו בשר, והמלח הזה מעורר בו קוטח. אז האם צריך לחשוש לזה, ולא להניח קד ליד הקד השני, או שאין לחשוש? אמר לי אסור. עכשיו, כי חוששים, באמת צריך לחשוש. עוד שאל רב דימי מרב נחמן, מהו להניח קד של קוטח ליד דחלה מאי? זאת אומרת, לפני, אם זה מניח את הקד של קוטח ליד קד של חומץ, האם גם בזה צריך לחשוש שמה הקוטח ייפול בחומץ, ואז השתמשו בחומץ כדי לשים אותו לתוך תפשיל של בשר, כנראה כך היה בזמנם. אמר לשארי, זה כן מותר, לא חוששים שמה ישפך הקוטח בתוך החומץ, ויתננו לתוך התפשיל של הבשר. אז שאלו אותו, מה, אמר למה ישנה, מה ההבדל בין מלח לחומץ? במלח יחמרנו, בחומץ יתרנו. אז אמר לה, ההוא, אית איסורה בעיני, ההוא לית איסורה בעיני. זאת אומרת, לגבי הקוטח שהתערב במלח, אז האיסור ניכר, דהיינו ניכר הקוטח בתוך המלח, והוא מרוכז שם בתוך המלח, הוא לא מתפזר במלח, ולכן כיוון שהוא לא מתפזר, הוא לא מתבטל במלח, ואם הוא יבוא וישתמש במלח כדי למלוח את הבשר שלו, אז הוא בעצם, זהו מלח שהוא בעצם חלבי לכל דבר ויאסור את הבשר. אבל לגבי כותר בחומץ, גם אם יפול קצת קומח בכותר בחומץ, הוא מתפזר בחומץ ומתבטל שם. כך שגם אם הוא ישתמש בחומץ וישים אותו בבשר, לא יהיה בו ממשות. תוספות מוסיפים שהאיסור פה לא להניח כד של כותר ליד כד של מלח, זה דווקא בשני הדברים האלה. אבל כד של בשר ליד כד של חלב, אין שום איסור בדבר הזה, אפילו זמן ברובה מותר, כיוון שאדם נזהר יפה שלא ייפול מזה לזה, שהוא רואה לפניו בשר וגבינה, ודאי נזהר מי לא להרבה. אבל כשמדובר בכותר ומלח, הוא עדיין לא מדמיין שהמלח הזה יכול להגיע לבשר ולאסור את הבשר. בעיקר נפסק באמת בשולחן ערוך בסימן צדה סעיף ה, וגם בסימן צדה סעיף וב. ממשיך עריף ומביא עוד גמרא, שם באותו דף בגלל קופיות ב' עמוד א', ההוא בר יונה דנפה לקדה דקמחה, שריה רב חיננה ברבה מפרשניה. המקרה הוא כזה, היה בר יונה, דיינו גוזל קטן, לא מבושל וצונן, שנפל לתוך כד של כותח. אז שריה, זאת אומרת, התיר רב חיננה בר רב מפרשניה, את הגוזל הזה, כמובן על ידי הדחה, ומספיק להדיח את הגוזל ויוכל לאכול אותו, ולא נחשב שנבלע בו כותח. אמר רבה, מן חכים למשרי כי היגבנה, אליו רב חיננה ברדה רבה מפרשניה, לגברה רבה הוא. זאת אומרת, כמה, מי הוא החכם המסוגל להתיר מאכל כזה, אם לא רב חיננה ברדה רבה, שהוא אדם גדול בתורה. כסבר, כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, אני מילה אחד אינו נחל מלחל מלחו, אבל היי כותחה, היי נחל מלחמת מלחו. את מה יאהבה אמינה, לכאורה כיוון שהכותח פה הוא מלוח, יש לנו כלל ששמואל כבר לימד אותנו כמה פעמים, מליח, הרי הוא כרותח אצלי, וכיוון שהגוזל הזה, גם אם הוא צונן, נפל בתוך הכותח המלוח, אז הוא היה מקום לומר שלפחות נבלע מן הכותח עובי מסוים לתוך הגוזל ונאסר. בא רב חיננה ומחדש, כל מה שאמר שמואל, מליח הוא כרותח בדבר במליח שהוא לא נאכל מחמת מלחו. היינו כל כך מלוח, שזה מדובר שלא מדובר כמות של מלח, קצת מלח, אלא דווקא בכמות רצינית של מלח, בזה אומרים את הכלל, מליח הרי כרותח לדעת שמואל. אבל אם מדובר פה בקצת מלח שבא רק לתת טעם למאכל, אז לא נאמר בזה הכלל, מליח ארוכי רותח, ויהיה מותר בהדחה. בוודאי שהכותח הזה הוא אמנם מלוח, אבל הוא מלוח שראוי לאוכלו למרות המלח שבו, כי ודאי הוא מיועד לאכילה. באמת, דנו הראשונים, אז אינו נאכל מחמת מלחור, נפסק להלכה כרבנו תם, שכל שנמלח, כמו שמולחים בשר להכשירו מדמו, אז זה נחשב כאינו נאכל מחמת מלחור. עכשיו, ממשיכה הגמרא, זה בעצם אנחנו עוברים פה לדף מ"א עמוד ב', ומדגישה הגמרא שכל מה שאמרנו פה והנמילה לגבי הגוזל הזה, מדובר כשהוא חי, דהיינו, שכל מה שאמרנו שמחשיבים את הגוזל שנפל בתוך הכותח שמספיק הדחה, כיוון שהגוזל הזה הוא לא מבושל והוא צונן. וגם הכותח צונן, כיוון שהוא לא נחשב כמלוח, לכן בהדחה מותר. אבל צלי באי קליפה, אבל אם היה הגוזל הזה צלוי, אז צריך באמת לקלוף לפחות מלמעלה, שהרי הצלי הזה, נראה עוד מעט שיש בזה שני פירושים, כן? בולע מחמה את הכותח בתוכו, ולצרין צריך לקלוף במקום המגע, איפה שנגע הכותח בגוזל. והיא בפילה אסור, זאת אומרת, אם יש בבשרו של גוזל הזה סוג של בקעים, אז אסור, משום שבולע דרך הנקבים והסדקים. ואם מטבל בתבלי אסור, ואם הוא מטובל בכל מיני תבלינים, התבלינים האלה מרקחים את הבשר של הגוזל, ואפילו שאין בהם פילה, אבל גם דלית בפילה, דיינו אין בהם בקעים, אז נאסר הגוזל. אז בואו אנחנו נסביר פה במה מדובר, נחלקו באמת הראשונים, מה המקרה פה. כשנאמר צלי, האם צלי פירושו רותח, כן? או שהכוונה צלי גם אם הוא צונן, ובלבד שיהיה צלוי. אז דעת רש"י, הרשב"א והר"ן, שצלי פירושו רותח, וכל האמור כאן, שאנחנו מחמירים בצלי, ואם יש בקעים, והוא מטובל וכו', כל זה מדובר ברותח. וכן פסק השולחן ערוך, שאם הגוזל הזה הוא רותח, ויש בו בקעים, או שהוא מטובל, אבל הוא גם רותח, אז נאסר הגוזל כולו. רק אם הוא צלוי ואין בו בקעים והוא לא מטובל, בזה נאסר כדי קליפה, כיוון שהגוזל הוא חם, נופל על דרבי הקוטח הקר, ואז זה כמו עירוי שמבשל כדי קליפה, ואז נאסר רק כדי קליפה. אבל בספר התרומה פירש שצלי הוא מדובר שהוא צונן, כיוון שהוא ניצלה, למרות שכרגע הוא צונן, הבשר שלו הוא רך, ובולע יותר, אף שהוא צונן, וכך פוסק באמת הרמה להחמיר, כמו הדעה הזו של ספר התרומה, כך נפסק בסימן צד א' סעיף ז'.